בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
היום יום שני, 11 בדצמבר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, בכל יום. דיברנו כאן לא פעם על האפקט הפסיכולוגי של 7 באוקטובר, על מדינה שלמה, עם שלם, שנמצאים בטראומה. זה דבר שהוא נוראי לומר, אבל לרקטות כבר איכשהו התרגלנו, אנחנו שומעים את זה גם מתושבי הדרום. אבל החדירה לישראל, הפלישה לבתים, הכיבוש של יישובים שלמים, אני יכול לומר לכם מניסיון, זה החומר שממנו עשויים סיוטים לא רק בישראל, גם ברחבי העולם. הטראומה הזו, יחד עם מדיניות ממשלתית, ובמיוחד עם אג'נדה של שר אחד, הובילה לזינוק בבקשה לרישיונות לנשק של אזרחים ואזרחיות ישראלים. וזה, להחזיק אקדח בבית, אולי מחזק את תחושת הביטחון. אבל באופן טבעי יש עם זה לא מעט בעיות אחרות. אז ביום ה-66 למלחמת אוקטובר 23, יוסי מזרחי יספר לנו מה קורה כשמדינה שלמה מתחמשת.
מאז 7 אוקטובר, הרגשתי פעם ראשונה בחיי שהרגשתי פחד. אני אפילו לא חשבתי על בחוץ, חשבתי על אם מישהו יתקרב אליי לבית, שיהיה לי איך להגן על עצמי. התחלתי להכין כל מיני אינסטרומנטים מהדברים שהיו לי בבית, דברים חדים כדי שיהיה לי תחמוש, משהו להגן על עצמי.
יכול לספר קצת מה זה הדברים שהכנת בבית?
בין היתר אני אומנית, אז יש לי המון כלים כזה בסטודיו, היו לי מלא מוטות של פליז ומתכת, פשוט חידדתי אותם, הכנתי חניתות. הכנתי חניתות. הכנתי, לקחתי את כל המברגים, את הקדחי סיכות, פשוט שמתי, פיזרתי בגינה, בכל מיני מחבואים, כדי שאם יקרה ואני אצטרך להתמודד עם איזושהי הימלטות, ואני אצטרך איכשהו להחזיר כוח, שאני אמצא כל מיני דברים שיחבד, לא, זה היה פשוט מטורף. יכול להיות שזה קיצוני, אבל זה מה שהרגשתי. והבנתי שאני צריכה נשק כדי להרגיש יותר טוב.
קוראים לה דפי, אומנית בת 42 מכפר ברוך שבעמק ישראל. החניתות שהכינה בבית לא סיפקו את השקט הנפשי שציפתה לו, אז היא החליטה לעשות צעד נוסף, והגישה בקשה לקבלת רישיון נשק. אנחנו פגשנו אותה מחוץ למטווח נשק הצפון באפולה, לשם היא הגיעה כדי להתחדש באקדח, אבל למה להסתפק באחד כשאפשר שניים?
עודד בן ארי, נשוי לדפי, במקור בכפר ברוך, חזרנו לכפר ברוך, תושב ומגיע.
אתם הגעתם כזוג, זה אקדח אחד או אתם צריכים שניים?
אנחנו ניקח שניים.
שני אקדחים? זה לא קצת הרבה לבית אחד?
אנחנו עדיין חושבים על זה, אבל בגדול...
האקדחים האלה יהיו בכספת רוב הזמן. אבל במקרה שאתה צריך אקדח, אז עדיף שיהיה לך שניים.
מרגיש שבשעת צרה זה מה שאתה צריך.
היו דיונים על זה בבית לפני? התלבטתם ביניכם?
דיבורים שזה מה שצריך לעשות.
יאללה, שיהיה לנו נשק.
פשוט החלטה שכאילו זה. אתה לא מרגיש מוגן, ואתה רוצה להרגיש קצת יותר טוב עם מה שאפשר, וזה היה ברור ששנינו הולכים על זה.
דפי ועודד לא לבד. כבר בכניסה לחנות הנשק קשה לפספס את האומס. מאחורי דלפק החנות מסתרך תור ארוך במיוחד. הכיתות מלאות באנשים שהגיעו להכשרה בסיסית, וברקע כל הזמן נשמעים קולות ירי מהמטווח החי. מבט מהיר מסביב מגלה שאי אפשר באמת לאפיין את האזרחים שהגיעו לכאן. יש זוגות צעירים, חיילי מילואים, נשים, מבוגרים, הכל מהכל.
שמי מנחם נחמיאס, אני תושב כפר תבור, נשוי פלוס 3, בן 67,
חובב גלוק.
כחול לבן. חובב גלוק, כנראה מרגע זה.
ולמה באת?
כי החלטתי שאני צריך להגן על עצמי ועל המשפחה שלי הרבה יותר מהעבר.
7 באוקטובר, זה מה שעשה את ההבדל אצלך?
חד משמעית. כן, חד משמעית, 7 באוקטובר, הפיל לי את האסימון, מה שנקרא.
מה הבנת?
הבנתי שאם אין אני לי מי לי. אני צריך לדאוג לעצמי ולמשפחתי, לפני שהאחרים יעשו את זה, ואני סומך עליהם, אבל עדיף שיהיה משהו מיידי בטווח הקצר, מה שנקרא נשק, ולצורך העניין, הגנה עצמית והגנת המשפחה זה לפני הכל.
בין כיתות ההדרכה העמוסות למטווח ולדלפק המחירות בחנות, מצאנו את מנכ״ל נשק הצפון, מסתובב כמובן עם נשק אישי, מנצל יום התרעננות מהמילואים שלו בעזה.
אביחי כהן, נשוי פלוס אחת כרגע, מנכ״ל נשק הצפון, חנות הנשק הגדולה בישראל, מתעסק בענף הזה מהיום שאני מכיר את עצמי, עסק משפחתי, במקור אני משאר יישוב, יישוב מפונה, אנחנו היום גרים באפולה.
השבעה באוקטובר טרף את הקלפים, גם בחנות של אביחי.
אנחנו כבר ביום שבת פתחנו פה את החנות, אנשים כבר הגיעו לכאן בשבת אחר הצהריים, אנשים שהפקידו את הנשק שלהם לפני טיסה לחול וחזרו ואמרו, נגיע ביום ראשון לאסוף את הנשק, כבר היו פה ביום שבת. חבר'ה מכיתות כוננות שפתאום ראו שאין להם אביזרים וציוד, אני יכול להגיד לך שמה שנקרא, המעצורים הכי גדולים שניסיתי לשים לאבא שלי, זה התרומות שהוא חילק פה בשבת וראשון, הוא חילק את כל המלאי שלנו לכל חבר שהגיע ואמר לו, רוני, הבן שלי צריך ככה וככה, אין לו, נתן לו ידיעות הסתערות. הבן הזה היה צריך כוונות השלחה, נתן לו כוונות השלחה. אז גם אם זה ברמת, אנשים אמרו, אוקיי, אין לי רישיון לאקדח כרגע, עד שאני אגיש את הבקשה, עד שזה, תן לי גז פלפל, אני רוצה שיהיה לי מענה, אני לא רוצה להיות חסר עונים. אנשים באמת הרגישו שהם חסרי עונים.
כשהגל הראשון של מחזיקי הנשק, אלו שהגיעו לשדרג ציוד, נרגע מעט, החל הגל השני, זה שנמשך עד היום, וחולל מבקשי נשק חדשים שלהוטים ללחוץ על ההדק ולרכוש אקדח.
הפיק, אנחנו לא מכירים דבר כזה. אף חנות נשק בישראל לא ראתה דבר כזה לפני זה. בחיים לא היה לנו תור של אנשים שמחכים להכשרה ראשונית. אנחנו, יש לנו מערכת בוט בוואטסאפ, שלפני השביעי לאוקטובר היינו עונים בממוצע בין 1,000 ל-2,000 הודעות בחודש. היום אנחנו יושבים על 17,000 הודעות, 20,000 הודעות בחודש, ואנחנו לא מצליחים להגיע לכולם. ואנחנו עונים היום ל-30-40% מהפניות שיש לנו, כי אנחנו לא עומדים בזה.
נושא הנשק הפרטי היה תמיד על השולחן, בעד ונגד יתרונות מול חסרונות, ומסביב לא מעט חששות. באופן מפתיע, למרות המצב הביטחוני הרעוע של מדינת ישראל כבר עשורים, עד לשבעה באוקטובר רק כ-140,000 אזרחים החזיקו בנשק אישי. הסיבה הייתה קריטריונים מחמירים יחסית לזכאות לרישיון נשק. וחוץ מזה, לא כל הזכאים יראו לבקש רישיון, אלו שהאקדח הציץ להם מתחת לחולצה, היו לרוב קשורים למערכת הביטחון, מתגוררים בהתנחלויות או בסמיכות לגבול.
ב-10 עד 15 שנה האחרונות אנחנו יודעים להעיד שבשנים ממוצעות מוגשות בין 8,000 ל-10,000 בקשות בשנה, ואנחנו מזהים פיקים בשנים ספציפיות כמו 2015, ששם החלה אינתיפאדת הסכינים, או ב-2021, שומר החומות שהביא אותנו גם לסדר גודל של בערך 30,000 בקשות. אלה שנים ייחודיות ושנים ממוצעות אצלנו באגף.
זה דוד ויצמן, ראש חטיבת פיקוח ואכיפה באגף לכלי ירייה במשרד לביטחון לאומי, וגם הסנדלר שלנו לא הולך יחף.
אם אני אסתכל למכנסיים שלך עכשיו, אני אמצא נשק?
אתה תמצא נשק, כן. מבחינתי זו הרגשה של ביטחון, זו הרגשה ש... תמיד יש לי את הגורם שאני אוכל בעת הצורך כמובן להשתמש ולהגן עליי ועל הסביבה. לי באופן אישי זה מרגיש חלק כבר מהגוף.
לפני השבעה באוקטובר, התנאים לקבלת רישיון לכלי נשק, מה שנקרא בעגה המקצועית התבחינים, אמרנו, היו די מצומצמים. ובקרב הציבור הישראלי לא נרשם ביקוש גדול במיוחד. אבל אז... הגיעה השבת השחורה. מחבלי חמאס רכובים על טנדרים ירו צרורות ברחובות סדרות. קיבוצים שלמים נכבשו, משפחות נסגרו בממד בלי יכולת להגן על עצמם, ומפלס החרדה עלה לגבהים שלא הכרנו. הביטחון האישי ירד לשפל, והישראלים נהרו אל המשרד לביטחון לאומי עם בקשה אחת. תנו לנו אישור להחזיק באקדח, להגן על עצמנו במדינה שנכשלה בכך.
מהשביעי לאוקטובר הוגשו לנו למעלה מ-260 אלף בקשות. זה שווה ערך לבערך 20 שנה ממוצעות אצלנו באגף. זה משהו שבאמת אף אחד לא תיאר, לא ציפה, ואנחנו משתדלים להתמודד עם המצב הזה.
בסוף זה הפחד, לא?
זה מרכיב לא קטן בהחלטה של הבן אדם. יש סיפורים מצמיתים, יוסי, בכל מה שקשור לתושבי העוטף. אני באופן אישי ראיינתי אישה שהיא סיפרה לי סיפור שליבי יצא אליה. היא סיפרה איך שמחבלים פשטו ביום שבת בבוקר אליה הביתה, רצחו את בעלה לעיניה, התעללו בגופתו, וכל מה שהיא יכלה להחזיק זה רק סכין. סכין יפנית, והיא כל כך חיכתה וציפתה לטלפון הזה, לרעיון הזה, שהיא אמרה שזה המעט שיכולה להחזיר לביטחון העצמי שלה, לביטחון של המשפחה שלה. היא אומרת שמה שנעשה כבר אין להשיב, אבל היא אומרת שהיא תישן עם האקדח הזה, שהיא תתקלח עם האקדח הזה, והיא לא תעזוב אותו לרגע.
הפחד, החרדה של האזרחים, הם רק חלק מהתמונה, כי הביקוש המטורף הזה פגש שר חדש במשרד לביטחון לאומי, איתמר בן גביר.
להגן על עצמם, אי אפשר לשים בכל רחוב שוטר, אפשר לתת לאזרחים נשק כדי שיגנו על עצמם, ואני קורא לאזרחי ישראל, שאו נשק, שאו נשק, נשק מציל חיי אדם, כמובן.
אדוני, ככה אתה...
שר שהגיע עם אג'נדה שמעודדת החזקת נשק בידי אזרחים עוד לפני המלחמה. התפיסה, יותר נשקים, יותר סיכוי לסכל פיגועים.
אני מבין גם מתוקף עבודתי שאי אפשר לשים שוטר ואיש ביטחון בכל קרן רחוב. יחד עם זאת, גם כמות הבקשות האסטרונומית שהגיעה לאגף, מידה על הצורך וההבנה של אזרחים מיומנים וחמושים שיכולים לנטרל פיגועי פחה בכל רגע נתון, ויש לנו דוגמאות כאלה למכביר, פיגוע בפנחס רוזן בתל אביב, פיגועים בירושלים, שנוטרלו על ידי אזרחים שמחזיקים כלי ירייה ברישיון. זה משהו שאנחנו מבינים כבר בכניסתו של השר לעומק, שזה הכיוון שאליו האגף שלנו מכוון.
עם הרציונל הזה, בן גביר נכנס למשרד בינואר האחרון, ומיד נתן לאגף כלי ירייה משימה.
אנחנו נתבקשנו להתחיל בעבודת המטה. בסופו של דבר היו אין ספור ישיבות, שהכל מונח על השולחן, אתה צריך להבין, זה עשרות של עשרות של, של עשרות של שעות, שיושבים שם סביב השולחן המון המון גורמים, אם זה משטרת ישראל, ואם זה משרד הבריאות, ואם זה גורמים מקצועיים, שכל אחד חווה דעתו על קוצו של יוד מבחינת שינוי כזה או אחר, ומה המשמעויות שלו.
וכמה לחץ היה עליכם מלמעלה, לעבוד מהר ולהרחיב ככל היותר, כי זו המדיניות של השר.
יוסי, אתה כתב שנים רבות, אתה יודע שיש קובעי מדיניות ויש מיישמי מדיניות. מיישמי מדיניות לא שואלים למה, מיישמי מדיניות מקבלים את המשימה ושואלים, ולא שואלים, הם בעצם נותנים את העצות לאיך ליישם את זה למדיניות. לא שואלים למה, אלא באמת קודם כל נותנים את חוות דעתנו למספרים, להיתכנות, למשימתיות, ויוצאים לדרך.
אז אולי עבודת המטה של מיישמי המדיניות החלה כבר בתחילת השנה, אבל הכל התנהל בעצלתיים בכל זאת, משרד ממשלתי, וכך זה נמשך עד היום ההוא. כבר בשבוע הראשון למלחמה במשרד לביטחון לאומי התקבלה החלטה לשנות את התקנות ולפתוח את השערים לאוכלוסיות שעד עכשיו לא היו יכולות לקבל רישיון לנשק, ונרשמו לא מעט הקלות. בראש ובראשונה, התנאי הישן להיות לוחם עם הכשרה של רובעי 07, זה השתנה. מעכשיו, מספיק להיות בעל תעודת לוחם, כזו שגם מי שמוכשר רובעי 03 יוכל לקבל. 2, רשימת היישובים הזכאים לנשיאת נשק הורחבה, וכוללת עכשיו בין השאר את שדרות, אופקים, נתיבות, מה שהוסיף עוד עשרות אלפי אזרחים למעגל הפוטנציאלי. 3. הקריטריונים של תושבים ביישוב זכאי גם הם שונו. לגברים צעירים שלא היו לוחמים, מספיקות רק שנתיים של שירות צבאי, לאומי או אזרחי. לנשים, מספיקה שנה אחת. ודבר רביעי ששונה, אם בעבר רק עובדים של ארגונים כמו מדע, כיבוי אש או משטרה, היו זכאים לשאת נשק, עכשיו לרוב, מספיק להיות מתנדב. וזו רשימת הקלות, חלקית בלבד. וככה האג'נדה של השר, הרחבת התבחינים והחרדה של האזרחים, כל אלו ביחד הביאו למספרים שטרם נראו כמותם. בתוך חודשיים בלבד, יותר מ-260 אלף ישראלים החלו בהליך להוצאת רישיון לנשק, וזה לא הליך מסובך במיוחד.
בן אדם ניגש לאתר האינטרנט להגיש את הבקשה המקוונת שלכם, זה הליך פשוט חינמי, מאוד מאוד ידידותי.
במשרד לביטחון לאומי מקבלים את הבקשה ביחד עם מסמכים רלוונטיים שכוללים הצהרת בריאות חתומה על ידי רופא. במקביל, הם מבצעים בדיקת מסוכנות במשטרה של מגיש הבקשה, ואחרי כל זה לרובם יערך ראיון קצר. הבעלה הזאת לנשק הייתה כל כך גדולה, שגם כאלו שלא בהכרח עומדים בתבחינים המקלים, בכל זאת ניסו את מזלם.
עד היום נדחו כ-18,000 בקשות. זה בקשות שלא עומדות באמות המידה מבחינת הוכחת התבחין. בנוסף, יוסי, כ-13,000 בקשות שהן שגויות. למשל, לצורך העניין, בן אדם שהוא לוחם, שהגיש בטעות על תבחין עיסוק או על כל תבחין אחר.
אז אנחנו מדברים על משהו כמו 8% שנדחו באופן מהותי.
לעת זו זה המצב, נכון, בערך פחות או יותר.
ברי המזל שכן קיבלו את האישור שהם עומדים בתבחינים, יוכלו להגיע לאחת מ-70 חנויות הנשק ברחבי הארץ. וזה שוב אביחי מנשק הצפון.
4.5 שעות זה הסיבוב?
היום כן. ההכשרה המלאה שבן אדם מגיע, הוא עושה 4.5 שעות, זה מתחיל בכיתה העיונית, מה שראיתם, אחרי זה הוא עושה מבחן עיוני, אחרי זה הוא עובר פרק של יבשים, שתכף אתם תראו אותו, שהם יגמרו את הכיתה, עוברים ליבשים, מסיים את היבשים, עוברים לכאן לירי של 50 כדור.
תראו לב, אז מה אמרנו? מה השלב הראשון שאנחנו מגיעים למטווח? מקבלים את הפקודה מהמדריך, המדריך עומד לפרוק את הנשק, מכוונים ולוחצים על ההדק. מובילים את האקדח, תסתכלו אליי, כולם זהים, לנרתיק, כשהגודל על הצינה. למה? למדנו? שלא ידרך. וואי, זה יופי, שלא ידרך האקדח. יפה. כולם מחסמים בקיץ? אצבע בית המחסמים.
יד על יד, מוריד את המחלק, למטה, זהו, תוריד, תוריד, יפה, תמשיך לראות. מצוין, פוגע.
בואו תראו את זה, שתבינו. עוברים פה על האקדחים, יש להם את כל מה שנקרא המגוונים הנמכרים ביותר, אם זה הגלוקים, שזה המותג שכולם מכירים, הרמון, האקדח הישראלי שהוא הצלחה מסחררת, טאוס GX4, שזה המיקרו קומפקט הכי נמכר היום בארץ, אז זה מבחינת האקדחים, הם נכנסים לפה, עושים ירי 50 כדור, מסיימים את הירי, מבינים פחות או יותר מה הכיוון שהם רוצים, גדול, קטן או בינוני, מסוג האקדח, ואז הם ממשיכים את הירי על הבחירה, נגיד, לצורך אני רוצה, בן אדם רוצה אקדח קטן, אז הוא התלבט בין 43X ל-GX4, אז הוא יראה את ה-50 כדור בהתלבטות שלו, בין מה הוא מתלבט, כדי שכמה שיותר נרוויח מה-100 כדור של ההכשרה, התמקצעות על האקדח שהוא כבר הולך ללכת איתו.
ואיך נאמר בעדינות המתבקשת, גם אחרי ירי של 100 כדורים, לא כולם פה יהפכו לצלפים בימם.
למה? כי זה בסוף מיומנות. לא כולם עולים על אופניים ועונים רוכבי אופניים תחרותיים. אבל עם תרגול, כולם יצליחו לרכב על אופניים. אותו דבר זה נשק, אותו דבר זה ירי. החוויית ירי, אם יש מדריך טוב, עם סבלנות, אין מישהו שלא יפגע בסוף. בסוף הוא יגיע לרמת מיומנות, שתאפשר לו לעבור, תאפשר לו להיות מספיק מקצועי. אני יכול להגיד לך שמצד שני של המתרס, מה שנקרא, יש גם אזרחים שלא עוברים פה את ההכשרה, שמסיימים את היום, ואנחנו אומרים להם, חבר'ה מצטערים, לא עברתם את ההכשרה, אתם יכולים לבוא להכשרה נוספת. הם לא עברו מבחינת בטיחות, הם לא הקשיבו למדריך, הם לא שמרו על, בעיקר על נעלי בטיחות.
המוכשרים בחבורה שעברו בהצלחה את המטווח, ימשיכו לדלפק. שם יוכלו לרכוש גלוק, ברטה, או כל אקדח שתחפוץ נפשם, ואז יהפכו רשמית לבעלי רישיון.
מה הטווח מחירים של האקדחים האלו?
מחדש, יד שנייה, מ-1,000 שקל עד 5,000, מחדשים מ-3,000 עד, אם תרצה לשבץ יעלומים, אז נשבץ יעלומים. אבל הסדר גודל בגדול בשוק הישראלי, בין 3,000 ל-5,000 שקל
לאקדח. יד שנייה מרופא של טרם ירה, זה שווה?
בין מטווח אחד לאחר, הסתובבנו קצת בחנות, בניסיון להבין מה הביא אותם לכאן. יש כאלו שמגיעים עם רשימת מקולת, כלי נשק מועדף, נרתיק מתאים, ויש את יורה, מתעלל שבגליל המערבי, הוא סיים את ההדרכה, עבר בהצלחה את המטווח, אבל עדיין עומד בצד, ונראה מאוסס.
למה אני מתלבט? כי זה סיפור, אתה, לכל מקום אתה נוסע לחול, איפה אתה אפסן אותו, אתה הולך לים, איפה אתה שם אותו, אתה הולך, לכל מקום שאתה לא הולך, זה סרט. אין, הייתי במטווח, עשיתי הכל, עשיתי, אתה חושב פעמיים עכשיו. אני גם גר באזור כזה של הרבה שכנים טובים, וזה דילמה, תשמע, זה לא צחוק.
הדילמה מתחדדת עכשיו אחרי המטווח?
אחרי המטווח, אחרי כל מה ששמענו, איפה להפסן, איפה לשים, איפה, כל הפרוצדורה הזאת היא מסביב.
הפחידו אותך.
כן, אני רואה גם שאני רואה כמה אזרחים קונים, ואחרי מה שראיתי בטלוויזיה, וזה הכל מפחיד.
פיגוע
בהרשעה? כן, לא צחוק. שלם מה שצריך, ונחשוב פעמיים, נבוא כמה ימים.
לא רחוק מיורה, מצאנו את מייק, בחור מבוגר מנתניה.
למה באת?
כי בגלל המצב, שיהיה לי נשק באיזשהו שלב. נכנס להרבה חורים, נוטל ג'יפים הרבה. נכנס לכל מיני מקומות שלא שכוחי אל נקרא לזה. ואתה רואה מה קורה, צריך שיהיה. אני רואה שורה תחתונה של כל המקרים שקרו. היה טוב שהיה אזרח חמוש במקום. אם ירבו אנשים נורמליים שיש להם נשק ומסתובבים איתו, מה טוב. אם אתה שואל אותי מה באמת מפחיד אותי, זה החלוקה המסיבית הזו, ואז כל ריב בכביש, אם פעם הם מוציאים עלה, עכשיו יוציאו אקדח. זה מה שהכי יותר, יותר מפחיד מזה. ולא כולם מאה בארץ.
מלחיץ ואתה עדיין פה.
כן, אבל אני סומך על עצמי. היה לי איזה 7 שנים נשק, אז לא השתמשתי בו, אז אני מעריך שאני גם לא נשתמש בו בהמשך. זה הכל בסדר.
איך
הגיבו
בבית לזה
שאתה רוצה? אשתי קצת חששה, במיוחד לאור הבחור שלי כחמוש שנהרג לפני כמה ימים. שזה דברים כאלה. קרע לב, על שטות, על שטות, הוא היה בסדר.
בכלל, הפיגוע בירושלים בו נהרג יובל קסטלמן נמצא פה באוויר. קסטלמן זכרו לברכה שהחזיק בנשק אישי, הבחין במחבלים בתחנת האוטובוס, חתר למגע וירה בהם למוות. זמן קצר לאחר מכן, הוא נורה למוות בידי חייל צה"ל שחשד שהוא המחבל. העובדה שהרים ידיים לא סיכן איש, ואפילו שלף את הארנק בניסיון נואש להוכיח את זהותו, לא הצילה אותו. הסיפור הטרגי הזה שימש כטיעון את שני הצדדים, תומכי ריבוי הנשקים טענו שקסטלמן הציל רבים כשחיסל את המחבלים בזכות נשקו האישי, ומנגד, המתנגדים טענו שהצפת הרחובות בנשקים תוביל לדוצים, תאונות דומות, שעוד יעלו לנו ביוקר. בחודש האחרון התמלו הרשתות החברתיות בעדויות של אזרחים ששבו מהמטווח והופתעו מחוסר המקצועיות שראו מסביב. היו תיאורים של אנשים מבוגרים למדי, של כאלו שניכר שלא פגשו נשק בחיים, ואחרים שאולי ירו במטווח, אבל לא היו ממש קרובים לפגיעה במטרה, ועדיין, כולם יצאו עם רישיון נשק ואקדח אישי. בקיצור, לא נשמע מעודד. בשיחות שערכתי עם בכירים לשעבר במשטרה, הם הזכירו סכנה נוספת, גנבות. חלק מכלי הנשק הסבירו יגיע בסופו של דבר לידיים, של מי שצריך ומשתמש בנשק, עבריינים. אגב, כל אחד מבעלי הרישיונות החדשים מחויב לדאוג לכספת אישית מעוגנת בביתו עבור האקדח, אבל ספק רב אם נרכשו 260 אלף כספות כאלו בתוך חודשיים.
ככל שיהיה, זה שר ליצן.
מעריך אותו.
סליחה.
ואני מעריך אותו.
סליחה. אדוני. אף אחד לא יגיד על השר לביטחון לאומי.
אדוני, צא בבקשה החוצה. צא החוצה.
הוא ליצן.
הוא חבר כנסת.
צא החוצה.
צא החוצה.
כל החששות האלו התנקזו בחודש האחרון לדיונים סוערים בוועדה לביקורת המדינה בכנסת. הדיון הראשון התפוצץ תוך פחות משעה. אחרי שעוזרו של השר בן גביר התבקש לצאת, והשר בתגובה הורה לכל אנשיו לעזוב.
פעם שלישית קום, אתה לא תדבר אליי, קח צא החוצה בבקשה. לא עושה עליי רושם.
טוב, אני קיבלתי הנחיה מלשכת השר לעזוב את הדיון, אני מחויב ל...
תקשיב טוב, אתה יושב בדיון הזה, אתה כרגע נמצא בוועדה לביקורת המדינה, בגלל שהוצאתי מישהו שאמר לי למה הפאניקה לא יגרמו להפסקת הדיון. אתה ממשיך בדיבורים שלך, אם לא אני אוציא לך צו הבאה.
שבוע לאחר מכן התקיים דיון נוסף. שם חברי הכנסת כבר נכנסו לעומק, והתעקשו לשמוע על כל קיצור דרך שנעשה בהליך להוצאת רישיון לנשק. מעבר לשאלות על ההיגיון מאחורי ההקלות המשמעותיות בקריטריונים, הח"כים דרשו לדעת מדוע במקום ראיון פרונטלי מול פקיד רישוי ותיק ומוסמך, המשרד מסתפק מאז השבעה באוקטובר בראיון טלפוני בלבד. הדיון בוועדת הכנסת הסלים והגיע לטונים גבוהים, במיוחד בין ישראל אביסר, למי שהיה בכיר במשטרה וסגן השר הקודם, חבר הכנסת יואב סגלוביץ'.
נועלי אגף, גם הם נכתבו בדם. זה לא סתם שיגעון של מישהו, כי מבחינת יעילות ובואו הרדיף טלפון ולגמור עניין. מהתקלה אסור לעשות אידיאולוגיה. ועכשיו דרך המלך היא דרך רעיון. ברעיון אתה רואה, זה בעלי מקצוע שמסתכלים על הבן אדם, שפת גוף, התנהגות, זה לא...
בנוסף, לפי פרסום בעיתון הארץ, את שיחות הטלפון עושות בין השאר בנות שירות לאומי צעירות. ראש אגף כלי הירייה במשרד לביטחון לאומי, ישראל אביסר, ניסה להסביר.
יש גם בנות שירות לאומי?
כן, כן, אני אתייחס לזה בהחלט. נציג את כל הנתונים ללא כחל וסרק, הכל בסדר. מבחינת האוכלוסיות המתגברות, כמו שציינתי, א', עובדי המשרד, שתיים, עובדי משרדי הממשלה, שלוש, בנות שירות לאומי, גם שמוצבות בעיקר במשרד ובמשרדי הממשלה אחרים.
הם עדיין עכשיו בתפקיד?
כן, התשובה היא כן.
זה הייעוץ המשפטי של הכנסת, והפעולה הזו היא לא חוקית, היא לא במסגרת סמכויותיה של הכנסת.
אנחנו נשמע את שניהם, חבר הכנסת קריב, בואו נראה.
בתפיסת ההפעלה קרו שני דברים. גם הורדתם את התפיסה הפרונטלית הזאת כתפיסה, וגם שמתם אנשים לא מוכשרים, או ברמה התקשירות הנמוכה ביותר,
מושרים ומוסמכים כחוק, מנגד ברמת מיומנות
נמוכה יותר. אנחנו בסוף רוצים לוודא שמי שמקבל נשק במדינת ישראל הוא...
ברור לחלוטין, זה האינטרס
האלה. אבל בשני המקומות האלה, שמתם את האנשים הכי פחות מתאימים.
אז אני אומר דבר...
בהמשך הדיון, עלתה תקלה משמעותית אפילו יותר. התברר שהשר בן גביר הקים חמ"ל לאישור רישיונות נשק ממש אצלו בלשכה, ושם עובדים במשרת אמון ולא פקידי רישוי מוסמכים. היו אלו שאישרו רישיונות.
האם ישנם עובדים במשרד הבט"ל שהם משרות אמון של השר שקיבלו מעמד של פקידי רישוי באופן זמני?
במסגרת ההתגייסות של המשרד, גם חלק ממשרות האמון בלשכת השר עברו הכשרה, הדרכה והסמכה מקצועית על ידינו בימי הדרכה מרוכזים.
איך קרה שמשרת אמון קיבלה רישה למערכות? אני מכיר את המערכות האלה. הם לא מערכות שצריכות לאף אחד שהוא בהגדרה של נושא משרת אמון, אחד. שתיים, מי חתם על האישור הזה? זה דבר בלתי נתפס. לא יכול להיות במדינה מתוקנת, גם בעת מלחמה.
והמלחמה... בדיון הסביר אביסר שבעקבות האומס שנוצר, הוכשרו בנות שירות וכמה נושאי משרות אמון של השר, ואלו לקחו חלק באישור הרישיונות. עד שחווה דעת של הייעוץ המשפטי, אסרה על נושאי משרות אמון לעסוק בכך, והשימוש בהם הופסק. יממה אחת בלבד אחרי הדיון הסוער בוועדה, ראש האגף ישראל אביסר, זה שניסה להגן על ההליך במשרדו, הפתיע והחליט להתפטר. לחבריו הסביר שהיה לו קושי אישי בעבודה מול השר, בלשכת השר טענו מנגד שההתפטרות של אביסר לא תעצור את חלוקת הנשק לאזרחים שעומדים בקריטריונים. ומעבר לביקורת על ההתנהלות הבעייתית של השר או החשש מזליקת נשק לעולם התחתון, ארגוני אנשים מעלים חשש ממשי, קונקרטי ומבוסס. אחת מהנציגות היא לילי בן עמי, מייסדת ומנכלית פורום מיכל סלע, פורום שנקרא על שם מיכל אחותה, שנרצחה בידי בעלה.
אנחנו מקבלות הרבה מאוד פניות מהציבור, חשש מאוד מאוד גדול מהנושא הזה של... הקלות בחלוקת נשקים. אני יכולה לספר לך למשל על אישה שסיפרה שהגרוש שלה אמר לה שהוא עובר עכשיו לגור מעבר לקו הירוק כדי לקבל נשק, וזה אדם שיש עליו תלונות במשטרה על אלימות במשפחה, אדם שאיים עליה שהוא יפגע בה. מישהי אחרת שסיפרה לנו שהבן זוג שלה שהיא חיה איתו, שופטת, החרימה לו את הנשק בעקבות האלימות כלפי אשתו, והוא קיבל נשק כשהוא גויס למילואים, והיא מאוד חוששת לחיה. עכשיו, גם אני אספר לך עוד דבר, לרוב האנשים הללו גם קשה מאוד לבוא ולהגיש תלונה בנושא הזה, לדווח על החשש שלהם, הן מפחדות שיגידו לו, אתה לא קיבלת את הנשק כי אשתך התלוננה לך, או גרושתה התלוננה לך, והיא מפחדת שהיא תהיה בסכנת חיים יותר גדולה.
השאלה היא האם האירועים של השבעה באוקטובר שינו את המשוואה, ועכשיו למעשה הצורך בנשק גובר על הסיכון האפשרי.
אין לנו התנגדות עקרונית לנושא הזה שנשק, נשק יכול להציל חיים. אבל אתה רואה בהרבה מאוד מחקרים שבעצם מי שמשלמים את המחיר כשיש יותר נשק בציבור, זו נשים ויש יותר התאבדויות. יותר רצח של נשים על ידי נשקים ויותר התאבדויות.
אז מה לדעתך חסר בהליך הבדיקה הזה?
הם לא בודקים כחלק מהנועל מול הרווחה. בעצם זה דבר שהוא מאוד חמור, בעצם שאין הצלבה שוטפת של המידע שנמצא אצל הרווחה, כשלרווחה יש 170 מרכזים בישראל למניעת אלימות במשפחה. דבר נוסף, אני יכולה להגיד לך שלגבי הבדיקה הרפואית, זה יכול להיות כל רופא, זה לא חייב להיות רופא המשפחה שלך. פנו אלינו רופאים ורופאות שמספרים שמקבלים אלפי פניות ביום מאזרחים שמבקשים לקבל רישיון לנשק, והם סיפרו אפילו על מקרים לנו שהיה גורמים שאיימו עליהם. בעצם הרופאים מתבקשים לתת מידע לגבי מצב רפואי ומצב פסיכיאטרי, אבל איפה אתה מכניס שם את הסיפור של אלימות במשפחה? אנחנו כן יכולים לייצר מערכת שמקבלת מידע מודיעיני מאזרחים שהם חשופים לאלימות, טוב, כדי למנוע מקרים של חפים מפשע שיפגעו.
המצב הביטחוני הנוכחי עוד השתפר, בתקווה שכבר בחודשים הקרובים, ואז הלחץ ירד, מפלס החרדה יתאזן לו, ונשאר עם מאות אלפי כלי נשק של אזרחים, פחות מיומנים, שלא שולטים בנהלי הפתיחה באש, ולא כולם עם כספת מתאימה בבית. בשלב הבא, נוכל לראות כבר כיצד כל סכסוך פעוט בכביש או ויכוח בין שכנים, גורר אחריו שליפת נשקים. למה? כי מישהו חילק והם פשוט שם.
מה זה אומר על המדינה שאדם בן 67 שירגיש בטוח עד לפני חודשיים רץ לקנות נשק?
שיש פספוס, יש פספוס. אין מוכנות או הערכות לביטחון התושבים. עדיף שאני אעשה את זה בעצמי לפני הכל.
וזה היה אחד ביום של N12. תודה רבה ליוסי מזרחי. אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. האורך שלנו הוא רום עתיק, תחקיר וההפקה, עדי חצרוני, רוני ארניב, שירה הראל ודני נודלמן. תודה גם לאפרת מירון. על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו. אני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.
בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.